טוב, שלום לכולם, אנחנו מתחילים את ספר אורות ישראל, פרק א' פסקה א', עמוד קוף למת ח' בספר אורות. בסדר, לשיעור הזה חייבים ספר אורות. יש פה מספיק, מי שיש לו שיבים מהבית, עוד יותר טוב. במה עוסק ספר אורות ישראל? בספר אורות יש הרבה ספרים, או הרבה תתי ספרים. יש ספר שעוסק, או פרקים שעוסקים בסוגיית ארץ ישראל, יש פרקים שעוסקים בסוגיית המלחמה, יש פרקים ארוכים, אורות התחייה ישראל ותחייתו, שעוסקים בסוגיות שקשורות יותר לגאולה, בין ביחס שבין עם ישראל לעמים, בין ביחס שבין בתוך עם ישראל פנימה, כל המשברים התרבותיים בתוך עם ישראל. יש עוד כל מיני מאמרים, מהלך האידאות, מאמרים חשובים, ויש פרקים חשובים מאוד, ספר בפני עצמו, אורות ישראל, שעוסק בעצם בבירור מי הוא עם ישראל. מי אנחנו? כלומר, תשעת הפרקים של ספר אורות ישראל עוסקים בעצם ב-DNA שלנו. וודאי בדור שיש בו כל כך הרבה בלבולים, קוראים לזה היום רב תרבותיות, אז ודאי שאנחנו צריכים לחזור אל היסודות, אל העקרונות, כדי לברר לעצמנו מי אנחנו. כדי שנדע להוציא את עצמנו מהכוח אל הפועל, ולא נתבלבל מכל מיני אג'נדות שזורמות חדשות לבקרים, ונוכל לעמוד מול כל השערות, ובעזרת השם, אם נהיה מה שאנחנו, אז תופיע גם גאולה בעולם, בעזרת השם. פרק א' של ספר אורות ישראל עוסק באופן טבעי במהות כנסת ישראל ותכונת חייה. קודם כל הייתי רוצה להגדיר את הביטוי כנסת ישראל. מה זה? כנסת ישראל. פעם שאלתי מישהו, תגיד לי, מה זה כנסת ישראל? מה הוא אמר? הכנסת, כן? בגבעת רם. לא, ברור שלא. אלא יש כל מיני מושגים. נדבר כרגע על שני מושגים. כנסת ישראל, עם ישראל. עם ישראל זה הנשמות המופיעות בגופים על ציר ההיסטוריה. סך היהודים בעולם שבכל דור ודור ובכל מקום ומקום. זה נקרא עם ישראל. אז היום ברוך השם, יותר נקווה ממחצית עם ישראל, אוטוטו אולי מחצית, נמצא כבר בארץ ישראל, עוד חצי בגלות, זה נקרא עם ישראל. אז אם נגיד סך היהודים היום בעולם מונים כ-20 מיליון בני אדם, אז אנחנו 20 מיליון יהודים המכלילים, המגלים את עם ישראל. עם ישראל אם כן, זה עם ישראל בפועל, במציאות. עם כל ההשלכות של המציאות, שנייה חזיב, כפי שזה מתגלה בחדשות. לפעמים עם ישראל מגלה את מה שהוא באמת, לפעמים הוא לא מגלה את מה שהוא באמת. בסדר? זה עם ישראל. כנסת ישראל, מהות כנסת ישראל ותכונת חייה, המילה כנסת משורש כף נון סמך. מה שכנוס. מה כנוס בתוכנו. מה התכונה שלנו. מה האופי שלנו. מה הטבע שלנו. כל אחד מאיתנו, אם נלך רגע לרמת היחיד, לרמת הפרט, כל אחד מאיתנו יש לו אופי, יש לו טבע, יש לו תכונה. בלשון אחרת, יש לו סגולה, מסוגלות, פוטנציאל, בכוח וכו'. והבכוח הזה, הפוטנציאל הזה, האופי הזה, התכונה הזו, הטבע הזה, מה שכנוס הזה, לפעמים כל אחד מאיתנו מצליח להוציא את כל זה מהכוח לפועל, ולפעמים פחות. בסדר? אז כמו שיש באדם היחידי תכונות, קווי אופי, יכולות פוטנציאליים, כישרונות פוטנציאליים, שזה נקרא הטבע שלך, האופי שלך, התכונה שלך, מה שכנוס בתוכך, ככה יש לעם טבע, לעם אופי. במילים אחרות, יותר עמוקות, כנסת ישראל, זו בעצם סגולת ישראל, שזו בעצם רצון השם. הרצון האלוהי מאיתנו, שבא לידי ביטוי בכך שהוא הטביע את הטבע הזה בתוכנו ואומר לנו, זה אתם, תוציאו מהכוח אל הפועל, צאו לעבודה. זה כנסת ישראל. אז במה אנחנו הולכים לעסוק פה? אנחנו לא הולכים לעסוק בפרק הזה במה עם ישראל בפועל, איך זה נראה במציאות, מה שומעים בחדשות. אנחנו הולכים לברר מי אנחנו באמת. איזה מין סיטי רוחני כזה. אנחנו עכשיו נכנסנו בפרק א' של אורות ישראל, איזה מין מעבדה של סיטי רוחני שמגלים לנו, חושפים לנו מי אנחנו. מה התכונה שלנו כעם ישראל ביחס לשאר העמים? מה הטבע שלנו? מה האופי שלנו? מה ה-DNA הרוחני שלנו? זה נקרא כנסת ישראל. במילים אחרות, סגולת ישראל, נשמת ישראל וכו', כמובן יש הבדלי ביטויים. בכל אופן, כנסת ישראל זה הרצון האלוקי, שכפי שבא לידי בטבע שלנו, שהוא לא תלוי, הרצון האלוקי הזה, ברצון האנושי שלנו. התפקיד שלנו הוא להוציא את הרצון האלוקי על פי הרצון האנושי, ברור. אבל גם אם הרצון האנושי שלנו לא הוציא מהכוח לפועל את הרצון האלוקי, הרצון האלוקי קיים. כמו אדם שיש לו כישרון, והוא לא מצליח להוציא את הכישרון הזה, או לא מודע לכישרון הזה, בפועל הוא לא מוציא אותו מכך או לפועל. זה אומר שהכישרון הזה לא קיים אצלו? קיים. אדם יש לו כישרון לנגן בכינור. ההורים שלו לא לקחו אותו לחוג נגינה בכינור. האם זה אומר שהכישרון הזה מת? לא, הוא חבוי במעמקי הנפש. כשהוא ילך ללמוד כינור, יכול להיות שהכישרון הזה יצא ביותר קלות אל הפועל, פחות קלות אל הפועל, אבל הכישרון קיים. אין בכישרון פגיעה. בסדר? בלשון בין הנמונה, האבא שבבן. זה נקרא כנסת ישראל. כן, זי, בבקשה.
יש חפיפה בין כנסת ישראל
לשכינה? לשכינה? תראה, לא הייתי, לא הבנתי. לא הייתי אומר את המילה חפיפה. הייתי אומר יחס. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אינסוף. הוא הוציא מתוכו שכינה. שכינה מלשון שכן. שין חפנון, זה השורש של השכינה. שכן, השכינה היא מצד אחד שכנה של הבורא, מצד שני היא שכנה של הנבראים. השכינה זה בין הבורא לנבראים, בין הקדוש ברוך הוא אלינו. המתפלל יראה כאילו שכינה כנגדו. כן? הקדוש ברוך הוא אין לנו בהשגה. הגילוי שלו לשמש אין לנו מגע. יש לנו מגע עם הקרניים. הקרניים של השמש האלוקית נקראות בין השאר שכינה. אז השכינה זה סוג של מתווך בינינו לבין ריבונו של עולם. אבל למה זה קשור לכאן?
חשבתי שאולי זה עזור לי להבין את ההגדרה.
אני כן הייתי...
זה א' וב', אני חושב ששמעתי רבנים שמסבירים את כנסת ישראל כשכינה.
אני רוצה להסביר את הרבנים האלה, אם זה מה שהם התכוונו. אתה יכול להגיד שהתכונה של כנסת ישראל, התכונה שלנו, הטבע שלנו, המושג הזה, כנסת ישראל, הוא בעצם מה שהקדוש ברוך הוא השכין כשכינה בתוכנו, כטבע, כאופן. מקבל? אבל אם השכינה היא רק בכנסת ישראל, לא. האם יסוד השכינה זה כנסת ישראל? בוגר בין הנמונה מה התשובה? כן. אבל אם זו רק השכינה? לא. כן, מישהו רוצה לומר משהו? בוא נאמר ככה, כשמצאנו ביטויים לעניינים מעשיים שהביטויים האלה משתמשים במילה כנסת, אפילו כאן, כנסת ישראל, כן, ממשלה, בסדר? כמו למשל אנשי כנסת הגדולה, להבדיל, אז ברור שחכמים רצו לומר שאותם האנשים, או אותו הביטוי, אותו הרעיון, הוא בעצם תמצית בעולם שלנו, תמצית, גילוי תמציתי בעולם שלנו, של אותו הערך שגנוז בתוכנו. אז אנשי כנסת הגדולה ובתוכם נביאים, הם התמצית של מה שגנוז בכנסת ישראל, והם מגלים את זה במציאות בפועל. ובעזרת השם, נקווה שהמשפט הבא יתקיים במהרה בימינו, אמן. גם כנסת ישראל, מלשון שלטון, ממשלה, פוליטיקה וכו', כנסת ישראל ביסודה, בשורשה, היא אפילו לא יודעת את זה, כן? היא בעצם נקראת על שם מה שכנוס באומה. גם אם בפועל הפוליטיקאים לא מוצאים הכוח לפועל תמיד את מה שכנוס באומה. נכון. זה מעודד, דרך אגב, המשפטים האחרונים. המשפטים האחרונים מאוד מעודדים. לדעת שלמרות שהרבה פעמים מלכי הפוליטיקה הישראלית הם לא בדיוק חושפים ומוצאים מהכוח לפועל את כנסת ישראל, אבל לפחות הכנסת נקראת כנסת. אז זה כנוס שם, זה נמצא שם, זה גנוס שם, השורש שם. טוב, כדאי להתקן את הפוליטיקאים בשיעור הזה. כדאי להתקן את הפוליטיקאים, מה? ברור. לא, זה הרעיון. הרעיון הפשוט הוא כנסת, כנסת הגדולה, מ-20, מ-20, ברור. כן? רק שיהיו מודעים לזה.
כנסת ישראל זה הביטוי, הביטוי של סגולה.
אני הייתי אומר ככה, באופן לא כך מדויק, כנסת ישראל, באופן יחסי, שווה סגולת ישראל. דרך אגב, כולנו מכירים את איגרת הקנה, אני מקווה. נכון? שם הרב איגרת הקנה מסביר את המושג סגולה ובחירה. אומר, הרב סגולה שווה טבע שהוא רצון השם. הקדוש ברוך הוא שם בנו איזה טבע אלוקי מוחלט, והטבע האלוקי הזה הוא ציווה ויהיה, הוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד, וזה לא משתנה. סגולה לא משתנה, לא משתנה. מה שכנוס בנו לא משתנה. אני חייב להגיד משפט עכשיו חשוב מאוד, אני מרים להנחתה. זה שבדורות האחרונים, מפרט בדור האחרון, כל, הייתי אומר, עקרונות ויסודות החיים שהיו פשוטים, שהם עקרונות ויסודות החיים, כי יש איזו אמונה בסיסית שלכל נברא יש אופי וטבע, כי אנחנו מאמינים שכל נברא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם האופי והטבע הזה, כי זה התפקיד שלו וזה זאת השלירות ההיסטורית שלו, בדור האחרון, בפרט, הכל נרמס. שום דבר לא הכרחי, הכל אפשרי. יש אופי של זכר ויש אופי של נקבה, אתה לא מבין את זה? מה פתאום? פקודה בצה, אין שינוי, אין הבדל. כתוב, שחור על גבי צהל, כתוב. ההבדל בין ישראל לעמים. ההבדל בין ארץ ישראל לשאר הארצות. כלומר, אנחנו חיים בתקופה היסטורית מסובכת, המאבק התרבותי היום בחברה הישראלית, יסודו ושלושו של המאבק הזה, האם יש טבע לכל נברא, בין אם זה זכרים מול נקבות, אם זה עם ישראל מול שאר העמים, ארץ ישראל מול שאר הארצות, תורת ישראל מול שאר התורות וכו'. האם יש טבע, רצון השם, אופי, סגולה, כנוס, כנסת, האם יש טבע אלוקי שהוא מונח, הוא חלוט, הוא מציאות, או, ואנחנו סך הכל צריכים להוציא את זה מכוח על הפועל, או שכל האפשרות פתוחות. אתה היום זכר, אתה יכול להיות נקבה, וכן להפך. אתה יהודי, אתה יכול להיות גוי, וכן להפך. גוי יכול להיות יהודי, עזוב כרגע. זה המאבק היום, זה הבירור, זה הבירור. האם הכל מתחיל מלמעלה למטה, מהבורא אלינו, ואז אנחנו צריכים רק להוציא מלמטה למעלה את מה שהקב"ה שם בנו, או אין מלמעלה למטה. אלה מה שנקרא המלצות בלבד. אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, רק תבחר. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? כל האפשרויות פתוחות. פשוט כפירה בהתגלמות. פשוט. אז אם מדובר עכשיו על עם ישראל, אין אשר בחר בנו מכל העמים, אין ישראל בשנים האחרונים וגומרי חסדים, אין ישראל עזים שבאומות, אין קדושה בישראל, אין תורה בישראל, אין הלכה בישראל, הכל פתוח. זה קלקול גדול מאוד, ואנחנו שטופים. זה שאתה מרים את הראש ככה בסוף, כי אנחנו שטופים בזה, בתקשורת, ומאכילים לנו את המוח כל הזמן, שהכל אפשרי, וזה פרימיטיביות לחשוב ההפך. ומי שמעיז לדבר נגד מה שהתורה אמרה שהוא לא נורמלי, כמו חד מיניות, הוא מיד מוקצה מחמת מיעוז ויוצא מחוץ לשורות. איזה מין דבר זה? צריך להיות גיבורים בדור הזה ולדבר בקול ברור. יש טבע אלוקי במציאות. כל נברא יש לו טבע. כל וחומר כנסת ישראל יש לו טבע. והטבע הזה הוא בלתי משתנה, לא מהוראות הזמן ולא שינוי המקום. לא הם ישנו את הטבע הזה. אנחנו מתחילים להבין מדוע הרב פותח אורות ישראל בכנסת ישראל, להבין מה אנחנו. זה שאני רואה את הפנים המסתכלות עליי בכזה תימהון, כאילו מה שנאמר פה זה כזה חידוש, או שאולי התימהון זה שמעיזים להגיד את זה בכזאת בהירות. לא, אתה חייב להסביר לי את הפנים שלך המסתכלות עליי ככה. כן, ברוך הבא. איזה חידוש יש פה, דברים פשוטים. למה אתה מופתע? לא מופתע, ברוך השם. כי הייתי מופתע שאתה מופתע. כן, אבל בדרך אנחנו משלמים מחירים כבדים מאוד. מאוד. לך תגיד היום באולפן טלוויזיה, אשר בחר בנו מכל העם. גזענות. גימטריה, גזענות. לא בדקתי, תבדוק. לא, זה לא מצחיק, רבותיי, אנחנו במלחמת תרבות, צריך לדעת את זה. והעמך כולם צדיקים, סגולת ישראל, כנסת ישראל לא נפגעת לעולם, התוכן הפנימי שבעם ישראל נמצא בכל מצב. זה במהות. בגילוי במציאות, הוויכוח זה על זה. על זה הוויכוח. האם יש מושג כזה שנקרא כנסת ישראל? האם יש מושג כזה שנקרא טבע ואופי לכל נברא? שהוא לא יכול לשנות אותו. אסור לו לשנות אותו. והטבע הזה זה תפקידו ההיסטורי, זאת השליחות שבשבילה הוא בא, בשבילה הקדוש ברוך הוא ברא אותו בכלל. אני אשמח שתדברו. לא באתי לפה להרצות. אני רוצה שלא תסכימו איתי, שתגרפו איתי. לא, אני רואה פה פנים שצריכות לדבר. נועה, מה אתה אומר? כן, אבל תגיד משהו אחר, שאתה לא, לא אתה לא מסכים, משהו שקשור לנושא. שיעור משעמם, תתעוררו.
זה, הרב קרא לזה,
אחד
למשיח?
לא יודע, אתה מערבב אותי עם מושגים שצריכים הגדרות. שכינה, הרבה הגדרה, חבלי משיח, צריך הגדרה. חבלי משיח, מושג צריך הגדרה ארוכה.
אז מה נגיד?
אין מה להגיד.
אמן, נגיד אמן.
אמן, אמן, הלאה. כנסת ישראל, אם כן, במה אנחנו עסוקים? במהות של עם ישראל. בטבע של עם ישראל. בתכונה של עם ישראל. במה שכנוס בתוכנו. כנסת ישראל, עכשיו אנחנו מתקדמים, היא תמצית ההוויה כולה. שימו לב רגע למשפט הזה, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. תרדו רגע לפסקה ב'. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. היחס בפסקה א' הוא בין כנסת ישראל לבין מה?
בין
ההוויה כולה. בפסקה ב'?
ההוויה האנושית.
אז בין כנסת ישראל לבין המין האנושי. זאת אומרת, הנושא בפרק א', זה מה היחס בין האופי הישראלי, התכונה הישראלית, הרצון האלוקי שבנו, לבין כל ההוויה כולה. כל ההוויה כולה זה יכול להיות העולם הזה, יכול להיות גם כל העולמים. זה פסקה יותר כוללת. פסקה ב', מה היחס בין כנסת ישראל לבין המין האנושי? יחסי ישראל ואומות העולם, שבאורות ישראל, יש פרק שלהם, פרק ה', בנושא הזה, ישראל ואומות העולם. בסדר? אז קודם כל תשימו לב שיש כאן שתי פסקאות, שני נושאים שונים. הנושא הראשון, היחס אל ההוויה הכוללת, הנושא השני, היחס אל ההוויה האנושית, אל המין האנושי. בסדר? אם רגע ניתן דוגמה, תמיד חזל בנו ככה את הדברים, למשל ניקח דוגמה שבע ברכות, לחתן וקלה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אחרי בורא פרי הגפן, שהכל ברא לכבודו. אז במה אנחנו עסוקים? והכל. הכל מגלה כובד, משקל, ערך, כבוד השם. כבוד מלשון כובד, משקל. טוב, אז הכובד האלוקי, הכבוד האלוקי, המשקל, הערך האלוקי, נמצא בהכל. הכל ברא לכבודו. יפה מאוד. אפשר בבקשה לרכז את זה קצת? כן. ברוך אתה השם יוצר, האדם. המין האנושי. אחר כך, האדם הזה כלול שניים, זכר ונקבה. אחר כך, מרכז האדם, ישראל. עם ישראל, ארץ ישראל, גאולה. סוס תסיס, תגל העקרה, ארץ ישראל. בקיבוץ בניה וכולי, עם ישראל. משמח שם בבניה, גאולה. אז תמיד אנחנו הולכים מההיקף הכמותי אל התמצית, מרכז הכובד האיכותי. בסדר? הכל, האדם, שני הצדדים של האדם, ישראל, עם, ארץ, גאולה. ככה זה בנוי. אותו דבר פה, רק ששימו לב איזה שהנושאים בשתי הפסקאות הם נושאים אחרים. הנושא בפרק א' ביחס להוויה כולה. הנושא בפרק ב' ביחס למין האנושי. יופי. הלאה. מה אומר הרב? משפט ראשון ביחס להוויה כולה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. נא להסביר. אז מה אנחנו? רבותיי, למה אתם לא שותפים? תורה ניכנס בחבורה, יאללה. להיות שותפים. מה זה תמצית? כנסת ישראל היא תמצית ההוויה. תרכיז. תרכיז.
בכנסת ישראל יש בכוח את כל העולם.
תרכיז. זאת אומרת, אומרים זי ושכחתי מחילה. ודידיה. אם היו פה עכשיו שתי כוסות, אני לא רומז לכלום, כן? רק דוגמה. כוס אחת, מים שקופים. הנה, מים שקופים. איזה יופי, כוס מים. תודה רבה. כוס שנייה, מים כתומים. הנקראים תה. נגיד. בסדר? ואני ילד קטן, יודע שמים הם שקופים, פתחתי ברז, ראיתי מים שקופים, פתאום אני פתח, פתאום אני אקבל כוס, רואה מים כתומים. שאלה שאני שואל, מה? מה השאלה שאני שואל? מה הפכת המים השקופים, הנורמטיביים, למים כתומים, לא נורמטיביים? תשובה? יש תמצית תה. אם לא ידעתי שזה נקרא כוס תה, או שהייתה תמצית שקיבלנו מתוכה את המים הכתומים, לא הייתי יודע. אבל נגיד שאני יודע את הנתון הזה, אז המים הכתומים הפכו להיות כתומים, כי הרבבו פה עוד איזה חומר, תמצית תה, והתמצית הזאת הפכה את המים לכתומים. או אם קיבלתי כוס מים שחורים, נגיד קפה שחור, הרבבו פה הפקת קפה שחור, עם המים האלה. זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים איזו מציאות כוללת, מים, אני צריך לזהות את המקור, את היסוד, את ה-DNA, את התרכיז, שממנו קיבלתי את המים האלה. אז הדוגמה שאמרתי היא דוגמה טכנית, כאן זו דוגמה מהותית. מה שהפך את המים משקופים לכתומים זה תמצית. מה שהפך את המים משקופים לשחורים זה תמצית קפה שחור. זאת אומרת, אני אגיד עכשיו את המשפט הזה הפוך. אם הייתי מקבל כוס מים כתומים, נגיד בואו ניקח קפה שחור, הדוגמה יותר טובה. אם הייתי לוקח כוס מים שחורים, ואני לא יודע איך קיבלתי מים שחורים. פלא, במקום מים שקופים קיבלתי מים שחורים, מה קורה פה? אחת האפשרות לברר מה המקור למים השחורים האלה, זה לשתות את המים השחורים האלה. הנה, שתית. ומה נשאר למטה? תרים בבקשה.
שקר.
לא, תרימו, תרימו. נשאר אבקה שחורה. כלומר, אחרי שאני, במרכאות, שתיתי את הקוליות שהייתה פה, פתאום גיליתי את התמצית שגרמה, שהיא המקור, הסיבה לכל הקוליות הזאת. התמצית היא... זה, הפקת הקפה השחור. זאת אומרת, מילים אחרות עכשיו. מילים אחרות. אם אנחנו ניקח את כל ההוויה, מה זה כל ההוויה אמרנו? כל בני אדם, כל החי, בעלי החיים, כל הצומח, כל הדומם, עד לכאן הטבע. ב', כל ההיסטוריה, הלאה, כל הנבראים שלמעלה מן העולם שלנו. עולמות, לא מבין בעולמות, עולמות. ניקח את כל ההוויה כולה, הכל, ונשאל את עצמנו, מהו המקור לכל זה?
המקור זה הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל אני לא מבין בקדוש ברוך הוא. בעולם שלנו, בעולם שלנו מה המקור? אני לא חסתי, הרב הכניס. מה המקור של כל זה? מה היסוד של כל זה? אם ניקח את כל ההוויה כולה, ונשחט את ההוויה הזאת, מה נקבל בכוס? כנסת ישראל. למה אתה נהנח? כי זה שם עלינו דרגות.
כי הרב לא כתב מקור, אבל בסדר.
תמצית, זה הכוונה תמצית. תמצית הכוונה יסוד ומקור. ממילא גם מטרה, נראה בהמשך. זאת אומרת, כשהרב אומר כנסת ישראל היא תמצית ההוויה, זה בא לומר שאף על פי שאנחנו מבינים את עצמנו כאיזה מין מציאות זניחה בעולם. נגיד, כמה יהודים אמרו יש בעולם? 20 מיליון. כמה בני אדם יש בעולם? אני קפצתי פסקה ב', רק המין האנושי. כמה?
20 מיליון.
עם ישראל, 20 מיליון. כמה בני אדם יש בעולם? כמה? כמה? לא יודע, מיליארדים. נגיד, הלאה, חוץ מבני אדם, איזה כמות מים יש בעולם? אם אנחנו לוקחים את כל עם ישראל כמה הוא שוקל, ואנחנו לוקחים את כל האוקיינוסים כמה הם שוקלים. בקיצור, הבנתם את הכיוון, אם אנחנו לוקחים את כל הגלקסיות, את כל העולמים, את החלל, אנחנו לוקחים את עם ישראל שהוא במציאות, ומעמידים אותו ביחס אל מול כל ההוויה האנושית, סליחה, אל מול כל ההוויה, פסקה א' אנחנו, והיינו מנסים לייצר יחס. מה זה העם הזה? מה הייתה התשובה לפי ערוץ 2? מה? זניח חסר משמעות. מי אנחנו בכלל? יפה. אומר לך הרב, תדע לך. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה. אנחנו קטנים בכמות. אבל אנחנו התמצית של כל העולמות, כל ההוויה. וואו. אומר לך התמצית של כל ההוויה, אז בנו נמצא היסוד האלוקי של כל ההוויה והמגמה של כל ההוויה. אז יש לנו אחריות. אני אגיד את זה רגע אחרת. אנחנו שופטים את העולם במשקפיים כמותיות. ואז עם ישראל הוא עם קטן, המין האנושי הוא הרבה, הטבע הוא בכלל, תופעות הטבע עוד יותר. וכו'. אז אנחנו כעם ישראל שופטים את עצמנו כחסרי משמעות. מי אנחנו בכלל? אומר לך הרב, רגע, היחס בין ישראל לבין כל ההוויה הוא לא יחס כמותי. הוא יחס איכותי. בפסקה ב' שהרב ידבר על המין האנושי, הרב ידבר על לב ומוח. שכמו שהלב והמוח הם שוקלים משקל זניח ביחס לשאר הגוף, כמה שוקל אדם ממוצע? בגילאים שלנו, 70. כמה שוקל הלב? 400 גרם, חצי קילו. המוח? 800 גרם, קילו. תעשו את היחס. יבוא אדם ויאמר, מה זה לב ומוח ביחס לגוף האדם? זניח. בוא נזרוק את הלב והמוח לפח, זה סתם מיותר. חביבי לא מבין, כבודו לא מבין. הלב והמוח הם מרכזי החיים. הם נותנים חיים לכל ה-70 קילו, אתה לא מבין את זה? אז זה לא יחס כמותי, זה יחס איכותי, חס ושלום. התקף במוח, התקף בחיים, התקף בלב, התקף בחיים. המוח מתפקד, החיים מתפקדים, הלב מתפקד, הכל מתפקד. זה לא כמותי פה, זה איכותי. אז כנסת ישראל היא תמצית ההוויה. רבותיי, למה אני חוזר על זה ומדגיש את זה? כי מה שאנחנו ספוגים בו, כל עולם התודעה שיש היום, ההשקפות השוטפות אותנו, הן השקפות הפוכות לגמרי מכל זה. הכל כמותי, הכל בוא נראה מה מול מה במובן הטכני. ואז עם אלה, כל ההשלכות של זה, עם ישראל קטן, אמריקה גדולה, אז עם ישראל צריך להתכופף בפני אמריקה. ברור. דוגמה. אבל אם אנחנו מבינים שכנסת ישראל היא תמצית ההוויה, אז אנחנו, אתם המעט מכל העמים. אבל אתם תמצית ההוויה של כל העמים. וכאן זה לא רק של כל העמים, זה כל ההוויה. השקט הזה הוא שקט חשוב. או שלא מבינים, או שזה מזעזעת הנפש. כי צריך להסתכל על הכל אחרת לגמרי. ואם הם פמפמים לנו, אני חוזר עוד פעם, פמפמים לנו כל הזמן. דרך ספרות, ודרך אומנויות שונות, ודרך תקשורת, ודרך פוליטיקה, בכל הדרכים. מפמפמים לנו כל הזמן. אין מושג כזה שנקרא כנסת ישראל. ובטח לא תמצית ההוויה. יש איזה עם, שנקרא עם ישראל, שהוא עם קצת משונה. צריך להבין את ההיסטוריה שלו ואותו. אבל הוא סך הכל איזה נקודה בתוך הקוסמוס הכללי. והנקודה הקטנה הזאת צריכה לדעת את גבול ערכה ולהישאר בגבול שלה, לא לעשות יותר מדי רעש כדי לא להצבן את ההוויה, ולהתיישר פחות או יותר להוויה הכוללת. זהו. זה נכון מה שאני אומר או לא? מה? זה נכון. מכוח ישראל ובשביל ישראל. כלומר, אתה שואל ידידיה, איפה כתוב מה שהרב קוק אומר בחז"ל, או בתורה, שבכתב, אתה חושב על פה לפני הרב קוק. תשובה, במילה, בראשית. המילה הראשונה בתורה אומרת את זה. בראשית, אמרו חז"ל מראשית, אלא ישראל, מכוח ישראל, בשביל ישראל. זהו. כנסת ישראל, תמצית ההוויה. עכשיו, איך זה מתגלה בעולמנו שלנו? אומר הרב, ובעולם הזה, עד לכאן כנסת ישראל מצד הבנתנו את עצמנו, את התכונה שלנו. עצמנו הכוונה עצמיות שלנו, העצם שבנו, עצם לשון המהר"ל, הטבע שלנו, התכונה שלנו. אז כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה, איך זה מתגלה בפועל בעולמנו, פה בעולם הזה? נשפע, מלשון השפעה, גילוי, נשפע תמצית זו, באומה הישראלית ממש. ממש. אז עם ישראל הכולל 20 מיליון, ובפרט לפי הגמרא, עם ישראל החי בארץ ישראל, שהוא נקרא כלל ישראל לפי הגמרא וחגיגה, גם אם הוא יהיה שני אנשים, זה לא משנה. אז עם ישראל החי בארץ ישראל ולא בארצות הברית של אמריקה או בצרפת וכדומה, שהוא כלל ישראל, ואני מקווה שמישהו שם בחוץ לארץ ישמע את השיעור הזה מתישהו והזדעזע, שהוא לא חלק מכלל ישראל פי הגמרא, והזעזוע הזה יעורר אצלו, יעורר אצלו זעזוע חיובי ויעלה מהר לארץ ישראל כדי להיות חלק מכלל ישראל. שלוש נקודות. אז בעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש. עם ישראל בפועל בו גנוז או גנוזה תכונת כנסת ישראל. בנו, אנחנו בהיסטוריה פה בעולם הזה, אנחנו הכלי להופעת התמצית של ההוויה הזאת. זה לא איזה רעיון רוחני שלומדים בכיתת אמונה במכון מיר. הרעיון הרוחני הזה הוא הוויה, הוא ממשות, הוא מציאות. אלא מה? לפעמים המציאות הזאת, הממשות הזאת, היא לא מתגלה בפועל. נכון? אבל צריך לדעת ש... בואו נאמר ככה, כשאנחנו הולכים ברחוב, אנחנו זה כלל ישראל ופרט ישראל מכוח כלל ישראל. מי הולך ברחוב? כנסת ישראל. מה היא כנסת ישראל? תמצית ההוויה כולה. אז מה הולך ברחוב? תמצית ההוויה כולה. אם ערוץ 2 היו יודעים את זה, היו באים לצלם, כל אחד הולך ברחוב. לזהות את תמצית ההוויה. מה קורה שם בתמצית ההוויה? דרך אגב, בבתי מדרש בעם ישראל, זה התמצית של התמצית. או, זה עוד נושא. לא נפתח את זה עכשיו. ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה, בחומר של עם ישראל, אם זה אומר במהלך הלאומי שלנו, עלייה לארץ, קיבוץ גלויות, התיישבות, הקמת מדינה, כל ההסתעפויות של המדינה הזאת, מה שנקרא במשרדי ממשלה, כל התחומים שצריך לטפל בהם. שכחו, אם זה כלכלה, אם זה טכנולוגיה, אם זה בריאות, אם זה תרבות, אם זה משפט, חינוך כמובן, רווחה, חלל, יש גם משרד לענייני חלל, שכחתי, סליחה, מתנצל בפני שר החלל. אז בעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה קודם כל, ב' ורוחניותה, ברור שגם הצד הרוחני, ב' תולדתה, מה זה תולדתה? תולדות שלה, מה זה תולדות במילה אחרת? מילה אחת. היסטוריה, היסטוריה, ואמונתה, אמונה שלנו. אז חומרי ורוחני מתגלה בעיקר בתולדתה ואמונתה. חומרי יותר בהיסטוריה ורוחני יותר באמונתה, דרך תורתה. טוב, יפה. אפשר ללמוד משהו ב-40 דקות. בסדר רבותיי? היה ברור יחסית? ברוך.